שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא שכונת בתי מחסה פרק ב'. מפות, מקורות ותמונות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמים. אברהם ברטורה בספרו ירושלים בעיני כל רואיה מביא את תיאור שכונת בתי מחסה של דוקטור נוימן, רופא בית החולים רוטשילד משנת 1877. ציטוט: כל הדירות הן מלאות אוויר ואור ומצוידות בנוחות. כל אחת מורכבת משני חדרי דיורים ומטבח. המגרש שעליו בנויות הדירות נמצא בסמוך לחומה הדרומית של העיר, ויש ממנו מראה נאה על הר הזיתים וסביבתו. כל הבתים על פני המגרש הגדול והחופשי ממוקמים בצורה כה נוחה ששוכני הדירות הללו סובלים ממחלות הרבה פחות מכל שאר תושבי ירושלים היהודים. סוף ציטוט. דוקטור אהרון פירסט בספרו ירושלים החדשה מביא תיאורים המתפעלים מהשכונה החדשה, כמו תיאורו של עזריאל הוייסדורף מהפעילים בהקמתה, שכתב על הבתים הראשונים. ציטוט: הבתים 7 אמות אורכם וארבעתם בצורת מרובע נבנו, והם הבתים הראשונים בירושלים שיש להם מעלה אשן, כלומר ארובה. סוף ציטוט. הציר האוסטרי סיפר, ציטוט: מה יפה השער עם העמודים היפים והחזקים למשענות, וכן 15 בתי כיסאות המחוצבים באבנים או בנויים גזית עם צינורות. סוף ציטוט. עם סיום הבנייה של הדירות הראשונות נקבע שהדיירים התחלפו כל 3 שנים, כאשר הדיור במקום היה חינם עבור תלמידי חכמים עניים. לפי הרעיון המקורי, הדירות היו אמורות למסר לאנשי הכוללים הוד והונגרין בלבד, שכן מארצות אלו נאסף רוב הכסף. אבל בלחץ יהודי ירושלים ותורמים שונים אחרים מכל העולם, נקבע ש1/3 מהדירות יימסרו לאנשי כולל הוד, 1/3 לאנשי כולל הונגרין ו1/3 לשאר העדות. דוד ילין ביקר בציניות את שיטת חלוקת הדירות, וכך הוא כתב בספרו ירושלים של אתמול. ציטוט: ויהי בהגיע תור חלוקת הבתים בין עניי תלמידי החכמים שבירושלים, ויקפצו בני הונגריה בראש, כי מי כל קהל ישראל אם לא שומרי החומות ותלמידי חכמיהם? ובני הוד נגררו גם הם אחריהם. אין אמנם אין כמעט בכל בני הונגריה תלמידי חכמים עניים, כי בכוללם כלשהו תלמיד חכם מחברו חלוקתו גדולה ממנו. ובבני הוד אין עניים, כי חלוקתם בכלל מאשרת את בעליה. אבל סוף סוף הנה מוצא הכסף היה מארצות מולדת בני שני הכוללים האלה. ובכן, החליטו ראשי המפעל הזה שבחול לחלק את זכות הישיבה בבתים אלה ל3 חלקים, והיה 1/3 לבני הונגריה, וה1/3 לבני הוד, וה1/3 לקהל ישראל ועניים באמת, אשר לא זכו להיוולד בקדושה ובטהרה בארץ הונגריה או אשכנז, ובכלל ישראל אלה האשכנזים והספרדים והמערביים והתימנים וכל עדות ישראל לארצות גלותו. והיא כל קהל ישראל לעבר אחד, ובני הונגריה ועוד לעבר אחד, ומנתה מנה אחת 2,000. סוף ציטוט. אחד המפעלים היפים בשכונת בתי מחסה היה בית הכנסת אורחים עבור מבקרים ועבור אנשים שבאו להשתקע בירושלים והיו זקוקים לדירת מגורים עד שהסתדרו. דוקטור אהרון פירס בספרו ירושלים החדשה מספר שמצא בספר האורחים שמות כמו רבי שמואל סלן, שגר שם מספר חודשים לשם הבראה, הרב אדלר, רבה הראשי של לונדון, הברון אדמונד דה רוטשילד ורעייתו, ואף שמו של יורש העצר האוסטרי פרנץ פרדיננד, שרציחתו נתנה את האות לפתיחת מלחמת העולם הראשונה. רוב הבתים שנתרמו לחברה חולקו לפי שיטת השלישים, אבל היו גם בתי נדיבים שהם קבעו את תנאי האכלוס. למשל, בתי שלום נתרמו על ידי האחים הירש מהלברשטט לזכר אחיהם רבי שלום שנפטר צעיר ללא ילדים. בגוש זה היו שש דירות. בתי רוטשילד נתרמו על ידי הברון קרל וילהלם וולף רוטשילד מפרנקפורט לצורך מגורי תלמידי חכמים לכל החיים. בתי אוהל שלמה נתרמו לזכר הרב שלמה אולמן, רבה הראשי של צרפת. בין התורמים היה גם הקיסר פרנס יוזף, שתרם 1,000 פרנקים לשכונה, והשער הדרומי נקרא על שמו שער יוסף. בשנת 1891, כ-30 שנה לאחר ייסוד השכונה, כתב עליה לונץ, ציטוט: במקום 76 בתים, 5 בתים מיועדים להכנסת אורחים, ובנשארים יגורו על פי גורל 2/3 מבני הארצות הנזכרות, אנגליה, הולנד, אוסטריה והונגריה, ו1/3 מבני שאר העדות. משך 3 שנים חינם, ובהבתים הבנויים בנדבת יחידים ישבו עניי כל המקהלות במשך 7 שנים. המוסדה הזאת מצוינת בניקיונה ובסדריה הטובים, והיא מתנהלת על פי ועד מקומי העומד תחת פיקוח ועד כללי, אשר בראשו הרב הגאון עזריאל אילסהיימר. הבית האחרון נבנה בשכונה, שכונתה גם דויטש פלאץ, המגרש הגרמני, בערך בשנת 1910, ואז בסך הכל היו בבתי מחסה כ-100 בתים. אחד הרבנים המפורסמים שגרו בה היה רבי חיים זוננפלד, ממנהיגי העדה החרדית שחי בשכונה כ-50 שנה. במלחמת השחרור היוו בתי מחסה את המעוז האחרון של המגינים, שם הם נכנעו ב-28 למאי 1948. היום המבקר בשכונה יכול לראות את בתי רוטשילד ואף את האגף הדרומי שלה המשמש כבית ספר, שנשארו כשרידים לשכונה היחידה שנבנתה בתוך החומות. שאר הבתים באזור נבנו מחדש. עד כאן.